בעזרת השם ישועתו, נדבר היום משהו בהלכות סוכה. מצוי הרבה פעמים שאדם בונה את הסוכה שלו בחצר, הוא בונה אותה סמוך לקיר של הבניין, ומעל זה יש חבלי כניסה שלו, של השכן. חבלי כניסה עדיין לא תלויים עליהם בגדים, אבל החבלים עצמם, האם הם פוסלים את הסוכה שתחתיהם, או שהם לא פוסלים את הסוכה שתחתיהם? כמובן שלפסול את כל הסוכה כולה, זה בדרך כלל זה לא שייך, כי גם אם המקום של החבלים לפסול, יש היתר של דופן העקומה. אולי בהמשך נדבר על זה. אבל האם אותו מקום שמתחת החבלים, לפני החבלים תופסים חצי מטר, 60 סנטימטר, אולי יותר, האם אותו מקום כשר, אפשר לישון, לאכול תחתיו, או שהמקום הוא פסול, ישבו תחתיו אנשים שגם ככה פסולות טבועות מהסוכה, ממדים בדבר הזה. אז יש משנה במסכת סוכה דף ט, שם כתוב, העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית. סוכה שתחת סוכה, העליונה כשרה, התחתונה פסולה. מה הכוונה? אדם שרוצה לחסוך לעצמו, שיהיה מקום כל כך מרובע או מוצל, עושה את הסוכה שלו מתחת האילן. באמת המשנה לא הרוויח כלום, כאילו עשה בתוך הבית, הכל פסול. ולמה? יש לנו שלוש תנאים בסכך. כתוב בפסוק, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ואוספך מגרונך ומעקביך. פסולת גורן ועקב הכתוב בידבר. כלומר, הסכך יהיה עשוי מפסולת של גורן ועקב. אחרי שכבר דשו את התבואה, זה הגורן או היקב, עצרו את הענבים בטבל, סחטו אותם, מה שנשאר מזה אפשר לעשות את הסכך. הדבר הראשון צריך שיהיה גידולי קרקע, כמו פסולת כמו גורן ועקב. דבר שני, שיהיה תלוש, שיהיה הפסולת שכבר תלושה לא מחובר. דבר נוסף, שיהיה לא מקבל טומאה. אם זה היה החיטה עצמה שעדיין מלאה בתוך הקשים שלה עם הענבים, אז זה פירות, מקבלים טומאה. אז יש לנו שלושה תנאים, שיהיה תלוש, שיהיה לא מחובר לדרכה, שיהיה גידולו מהדרכה, ושיהיה שלא מקבל טומאה. עכשיו, זה שעושה את הסכך סוכה שלו מתחת העילה, אז הסכך האמיתי מה הוא? זה האילן שלמעלה. גם אם לא היית מסכך בענפי דקל שקנית, אבל גם ככה יש לך את הסכך של העץ מלמעלה. לכן, זה פסול. אומרת הגמרא, אמר רבה, לא שנו שפסול, אלא כאשר האילן צילתו מרובה מחמתו. האילן עבה, האילן יש בו הרבה צל, ואז הוא מסכך על סוכה פוסל אותה. אבל אם חמתו מרובה מצילתו, כלומר, אילן הוא דליל, אילן צעיר, או שהוא זקן, אבל עבר כיסוע, אז החמה שלו מרובה מהצל, כלומר, הצל שלו מאוד, מאוד מועט. מקרה כזה, הסוכה שתחתיו קשר. שואלת הגמרא, מה זה יעזור? והמצטרף סכך פסול ועדי סכך כשר. האדם הזה סיכך את הסוכה שלו בסכך כשר, תלוש, מוגדר, כמו שצריך, אבל הסכך הזה לבדו לא מספיק, זה בזכות איך זה הגיע. להצללה מוחלטת, להצללה כמו שצריך, שצילתה מרובה מחמתה, זה בזכות הצירוף של האילן מלמעלה. אז איך זה מותר? אמר הבבא, ושחבטה... כלומר, מה שאמרנו, שהסוכה כשרה עם האילן, חמתו מרובה מצילתו, מדובר כאשר האדם חבט את הסכך של האילן, חבט את הענפים של האילן, השפיל אותם, הנמיך אותם, ערבב אותם בתוך הסכך שלו, אז כאשר מרובה בסכך פסול לסכך כשר, אז הרוב גובר על המיעוט, כיוון שהרוב בסכך זה סכך כשר, נכון שיש לנו כאן מיעוט של סכך פסול, של האילן, אז זה מצטרף וזה בטל. ראשי פרש, מה זה מצטרף סכך פסול ועדי סכך כשר? כלומר, האדם הזה, כאשר רוצה להגיע לדרגה של צילתו מרובה מחמתו, זה בזכות האילן שעוזר לו בסיכוך כאן. לכן הסוכה עוד אמורה להיות פסולה. ואז אני אומר, גמר לא, חבטה, נערב, ביטל, עשה ביטול. ביטול ברור. מוכרח מכאן שאם יש לנו סכך כשר, שהוא עצמו הייתה צילתו מרובה מחמתו. למרות שיש מעליו סכך אחר פסול, אם הסכך הפסול דליל מאוד, ואנחנו לא צריכים, גם בלי הסכך הפסול הזה היה לנו סכך כשר בשיעור מספיק, זה בסדר. כי מה שיפש, מצטרף סכך פסול ועד לסכך שלם, ועד לסכך כשר, שמצטרפים אחד עם השני להגיע לשיעור של צילתו מרובה מחמתו. משמע, שאם באילן לבדו, בסוכה לבדה, היה שיעור של צילתה מרובה מחמתה, לא אכפת לי שיש אילן שמסכך מלמעלה, אם האילן הזה חמתה מרובה מצילתו. ככה משמע מרש"י, ככה כתוב הרבה ראשון יודעת רש"י, שכל האיסור של סכך מתחת סכך, דווקא כאשר הסכך התחתון, המתו מרובה מצילתו. אבל אם הסכך התחתון, הכאשר צילתו מרובה מהמתו, לא אכפת לי מהאילן שמסכך מלמעלה. יש, הגאות נאמנות כותבים לא ככה, כותבים שרש"י עצמו חזר בו, רש"י מחמיר בדבר הזה. למה? יש בהמשך, באותו דף, באותו עמוד, בהמשך. שם כתוב, תנו רבנן, בסוכות תשבו שבעת ימים, בסוכות כתוב, בלי ו, סמך, כף, תף. אז בסוכת, בשם יחיד. אז כתוב סוכות, שקוראים את זה בשם רבים, אבל בכתיבה זה סוכה, בשם יחיד. זה המנחה שדווקא סוכה, אחרי של סוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים, בסקת כתיב, ולא בסוכה שתחת סוכה. באמת הביתה, פעמים ששניהם כשרות, כלומר יש מצב שסוכה מתחת סוכה שאמרנו שהיא פסולה, התחתונה פסולה, ייתכן ששתיהם כשרות. איך ידע מי, איך מדובר? כגון שהסוכה התחתונה צילתה מרובה מחמתה, ואילו הסוכה העליונה חמתה מרובה מצילתה. הסוכה התחתונה יש לה סכך בשיעור מספיק. הסוכה העליונה יש סכך סתם, דליל מאוד של חמתה מרובה מצילתה. וקיים את הרבי הוא מתחת ה-20. יש כלל שסוכה גובה למעלה מ-20 ימה פסולה. לכן צריך להקפיד שהסוכה העליונה תהיה חמתה מרובה מצילתה, ואז הסוכה התחתונה תהיה כשרה והעליונה פסולה. אמרנו פעמים שהתחתונה כשרה, ששתי כשרות זה טעות. יש מצב ששתי כשרות, אבל לא על זה דיברנו. אבל אתה דיבר במקרה ש... מה שאנחנו צריכים הבריתא, מדובר במקרה שהתחתונה כשרה והעליונה פסולה. זאת אומרת, משנה גמרא, הבריתא שם, שזה מדובר כאשר התחתונה צילתה מרובה מחמתה, והעליונה חמתה מרובה מצילתה, ממילא העליונה לא פוסלת את התחתונה. אומר רש"י, אומרת הגמרא, זה בתנאי שיהיו שני מתוך 20. רואים מכאן, שאם היו למעלה מ-20, אז הסכך, הדליל של העליונה, יפסול את הסכך של התחתונה. רואים כאן שזה פסול. ככה, לכאורה דעת רש"י להחמיר. אבל רוב הראשונים לא פרשו ככה בדעת רש"י. פרשו שהוא מכשיר בכל אופן כאשר הסכך התחתון צילתו מרובה מחמתו. וככה מסתבר, לא ייתכן שרש"י יחזור בו תוך חצי עמוד. אם החוזר באמת תקן למעלה. אז מה שרש"י שם פירש, שהעליונה חמתה מרובה מצילתה שלא יצטרף, מדובר באופן כזה שצריך את הצירוף. אבל אם התחתונה, צילתה מרובה מחמתה כמו שצריך, בלי צירוף של משהו אחר, אז נראה דעת רש"י שזה קשה. לפי זה המקרה שלנו, של החבלי כביסה, כמובן שהחבלי כביסה, כמה סכך יש בהם, כמה הצללה יש בהם, מעט מאוד, אולי 5-10% מתוך השטח שהם תופסים, אולי, גם זהו, אולי פחות. אדם שמסכך את הסוכה שלו, מסכך אותה כמו שצריך, אז לא אכפת לנו מהצל שחבלי הכביסה כביכול נוטים על הסוכה. אז זה חמתה מרובה מצילתם לכל הדעות, לעילא ולעילא. לכן זה לא אמור לפסול, כך לדעת רש"י, ועומדים שיטתו. אבל יש הרבי הכותב, רבי אליעזר בן יהודה הלוי, בספר רבי אליעזר. הוא כותב בשם ריבה, רבי יצחק בר אשר, עם בעלי התוספות, שכל מה שאמרנו, שאם התחתונה, צילתה מרובה מחמתה, כשרה, לא אכפת לי מהאילן, זה דווקא כאשר צילתה מרובה מחמתה לא צריך את הצירוף של האילן העליון, לגמרי. אני אדבר את זה יותר, מכניס את זה בגמרא. שם כתוב, בבקשה, גם מצטרף סכך כשר, בדי סכך פסול. כלומר, גם אם אתה סיכחת את זה בצורה טובה, את הסכך התחתון, אבל סוף סוף יש מעליו סכך פסול של אילן. ואם תקזז את השטח של האילן, יהיה לך שכל התוצאה שבשטח של הצילתה מרובה מחמתה, זה בזכות גם כן הסכך העליון שנמצא למעלה. זאת אומרת, אמרה ושהבתה, שירב אותם וכו' וכו'. אז רואים מכאן לפי דעת רביה בריבה, שלא מספיק זה שעשית את הסכך שלי, שיהיה צילתה מרובה מחמתו. אלא עצם זה שיש מעליו סכך שהוא פסול, אז מקזזים את המקום של הסכך הפסול מתוך הסכך הכשר. כאילו גם הסכך הכשר שלי הופך להיות פסול בגלל שמעליו יש סכך פסול. באמת הסכימו לזה הרבה ראשונים. הריטב"א, הרבה מחכמי אשכנזים, הרי"א ועוד. הטור כותב, אומר, לפי זה נוהגים הרבה, היה בזמן באשכנז, שהיו מורידים את הרעפים שיש להם בגגות. לא היה להם מקום לבנות סוכה בחצר, כנראה צפוף, הרחובות צרים מאוד, אז בבתים, חדר אחד, מסירים ממנו את הרעפים, והם שרים שם הלטות, זה לטס נקרא לישון בלשונה, אותם קרשים שעליהם הרעפים עומדים, ושם מכניסים את הסכך לקשר. היו כאלה, היו מחמדים, הוציאו לעד על הסוכות האלה. למה? נכון שאתה סיכחת את הסוכה שלך בסכך קשר, אבל מעליו מה יש? את הקרשים של כל השנה כולה, זה סכך פסול, זה לא נעשה לצל, זה מחובר, זה לא נעשה לצל. היו פוסלים את הסוכות. והטור נהיה לי שזה לא ככה. לא, זה, אין בזה עניין להחמיר. למה? באמת היו כאלה מחמיר, מביא בשם רבן מקהל, שהוא מחמיר, היה רוצה לערב את הסכך הפסול עם הסכך הקשר, אז מה הוא עושה? לוקח את הסכך הקשר, שם אותו במקום שלו, בגובה התקרה, ויש מעליו את הענפים האלה הפסולים, את הלטות. אז מה הוא עושה להם? הוא מעמיד הענפים של הדס, כדי לערבב את אותם קרשים פסולים עם הסכך הקשר, שיהיה לו חוותן, שיהיה לו עירוב, וזה הוא מציל את עצמו. הוא אומר, תור, לא צריך להחמיר עוד כדי כך. זה קשה גם לי זה. ולמה? כי גם אם תקזז את השטח של הלטות, את המקום של ההצללה שלהם, גם אם תתייחס למקום של ההצללה של אותם קרשים כאל סכך פסול, עדיין יישאר לך הרבה מאוד סכך קשר באמצע. שאותו סכך קשר, צילתו מרובה מחמתו ובשפע גדול. אז ממילא, אז לא צריך להחיל בדבר הזה. ככה כותב הטור, ומרן הבית יוסף אומר, כן, דברי רבינו נכונים מאוד וטעמם, ככה מתבר מדברי הר"ן, באמת מי שמסתכל גם במקור של הדין, ברבי עצמו, ככה נראה שכל הפסול שלו אך ורק בגלל שהאילן מלמעלה מקזז את הסכך הקשר בצורה כזאת שהופכת את הקשר כביכול להמתו מרובה מצילתו. אבל אם הקיזוז הוא מועט מאוד, שגם אם תקזז עדיין יישאר לך בקשר, הקשר שעומד לפני עצמו, שטח של צילתו מרובה מחמתו, כלומר יותר מ-50% של הצללה כשרה, אז זה קשר. מי מלווה לגבי החבלי כניסה שלנו, זה גם כן יהיה קשר. כי גם אם נקזז את כל השטח של החבלי כניסה מהסכך הקשר, כמה קיזזת? הסכך הקשר שלנו, אם היה 51% בדיוק של הצללה, אז הורדת לו 1-2, הגיע ל-49, זה פסול. אבל ברוך השם, הסכך שלנו 90-95% של צל. אז גם אם תקזז לנו 3-4%, כמה שתקזז, תגיד, סך הבלים, כמו קורות בית הבד, כמה קיזזת ממנו מהצללה שלו? זה לא הרבה. לכן אפשר להכשיר בסכך שלנו. את מרן נראה שהוא פוסק כמו רביה, לא כמו שאמרנו שדעת ראשי לעכב, אלא כמו רביה, שאם אדם עשה סכך מתחת סכך פסול, מקזזים את הסכך הקשר לפי חשבון הסכך הפסול שמעליו. אבל עם כל זה, במקרה שלנו, נראה שיהיה אפשר להקל בחבלת כביסה, כי הסכך הפסול שנותנים לנו לא גורם לפסול הרבה מהסכך הקשר. עדיין יש לנו הרבה סכך קשר של צילתו מרובה מחמתו, וזה בסדר. אבל יש שיטה אחת בראשונים. יש הרי אז, רבי ישעיה האחרון, נחדש רבי ישעיה דיטרני, באיטליה. אז הוא כותב שנראה לו שהסכך הפסול שמקזזים מהסכך הקשר, זה לא רק הקיזוז של אותו מקום, אלא יש עניין של לבוד, כלומר, אם האילנות האלה יש בין ענף לענף שלושה טפחים, פחות משלושה טפחים, וזה המציאות בדרך כלל, אז יש דין שכל פחות משלושה טפחים שסמוך דבר אחד ברור, נקרא לבוד, כאילו הכל מחובר אחד לשני. אז אם אלא, הסכך הפסול הזה של האילן מלמעלה נחשב כאילו כולו, למרות שהוא דליל, למרות שהוא המתו מרובה מצילתו, אין בו הרבה צל. אבל כיוון שמתכלס הסכך פסול סמוך אחד לשני בתוך שלושה, אז נקרא כל גילוי כאילו יריעה אחת ארוכה של סכך פסול, אחת יריעה שטוחה וגדולה, וזה פוסל את הסכך הקשה שתחתיו. יש עוד שיטה בראשונים, שיטה אפשר יותר להתמודד. יש, כותב בספר ההשלמה, אומר מה שגידו הגמרא, והעם מצטרף סכך פסול בדי סכך קשר, מה הכוונה? זאת אומרת, למרות שהאילן עצמו המתון מרובה מצילתו. אבל האדם עלול לא לשים לב. אדם תמיד מסתכל בתוצאה של בריאה סופית בשטח, מבחן התוצאה. הוא רואה עכשיו בסוכה שלו, יש הרבה צל. אז נכון שלפי ההלכה, אם רוב הצל אם הקטע של צילתה מרובה מחמתה זה מגיע מסחר הקשר, לא אכפת לי שיש קצת סחר פסול שפה ושם שמפריע. אבל האדם לפעמים לא ישים לב, והוא ידאג לכך שהסוכה שלו תהיה צילתה מרובה מחמתה, הרבה פעמים זה נובע גם כן מחמת צירוף של סחר פסול עם סחר קשר. למרות שבאמת, בפעם הזאת אולי הוא יפין, אבל יש פעמים שהוא לא יפין, יש פעמים שהסחר הפסול יהיה בצירוף הסחר הסופי, התוצאה הסופית של צילתה מרובה מחמתה, זה יהיה בצירוף של סחר פסול עם סחר קשר ויהיה לו פסול. לכן יש לאסור לגמרי להסכך מתחת האילן. עונה הגמרא, לא, כאן מדובר בשחבתן. מה כאן החבתן? לפי ראשי, לפי רוב המפרשים, סבנו כאן השבוע, ערבב את ענפי הסוכה, ענפי האילן וענפי הסוכה. עשתה ביטול ברוב. אז המאורות כותב לא ככה. מה זה חבתן? חבת את הענפים של האילנות מכל העלים שלהם, מכל הבדים הקטנים האלה, ועשו אותם שיהיו אילנות ריקים. עשה להם שלכת. ממילא, האדם הזה רואים שהוא בקיא בהלכה. הוא יודע שהאילן פסול לסכך בו, לכן הוא עשה הכל בשביל להתפטר מעודף הצל של האילן. גם אם נשאר פה ושם ענפים, זה בסדר. לפי דברי המאורות האלה, מאורות, יש גם נכתם ככה, יש הותאים ככה מבין, יש גם הראה מבין את הפירוש הזה. הריטב"א כותב שככה, נכון החשוש למעשה, יוצא שגם אם הסכך שלך קשה למעדרים, יש מוצילתו מרובה מהמתו, והאילן חמתו מרובה מצילתו, וגם אם זה כזה, זה הכל יהיה בסדר. אבל יש כאן גזירה, אולי פעם אחרת תשכח, פעם אחרת לא תקזז, וצריך לחבוט את ענפי האילן, להסיר מהם את כל העלים שלהם, כדי שלא יבוא פעם אחרת להיכשל. צריך להוכיח שאתה בקיא בהלכה. איך נעשה במקרה שלנו? איך הוא יוכיח שהוא בקיא, שהחבלי כביסה לא מצטרפים לסכך? באמת, הראשונים שהם כותבים לפי זה, אותם שמסככים, מסירים את הרעפים, מסככים בתוך הבתים שלהם, אז צריך להפיד להסיר גם כן את הלטס, את כל הלטות האלה, כמה שאפשר, כמה שניתן, מה שניתן לפרק אותו יפרקו, כדי להוכיח שהם בקיאים בהלכה, שהם יודעים שהסכך הזה פסול. אם מסירו את הרעפים, זה לא חכמה. מסירים את הרעפים בשביל לשים את הסכך שלהם. אבל צריך לדעת שגם הלטות האלה פסולים, אז צריך גם הם לעשות מעשה. איך הוא יוכיח כאן לגבי החבלי כביסה, אם זה יהיה פסול? אז קודם כל, רוב הראשונים לא סורים כמו הדעה הזאת. גם המחביאים חיו מדרבנן, מזרע, אולי פעם אחרת הוא ישקע, הוא יטעה בהלכה. דבר נוסף, זה כותב מורנו הרב, רבנו משה הלוי בספר ספרי משה, וגם הראשונים שהחמירו, נראה שהחמירו בדבר כזה ששייך לסכך בו את כל הסוכה כולה. כמו אילן, אפשר לעשות סוכה שכולה מסוככת באילנות. עושה סוכתה מתחת האילן לגמרי. או באותם לטות האלה, שאפשר לעשות תקרה שלמה מאותם קרשים. אז צריך להוכיח שהוא יודע שלא מסככים בהם, שיזהר מהם לאהבה. אבל אותם חבלי כביסה, דבר ראשון, מי יכול בכלל לסכך בהם? מי יכול פעם אחרת לטעות ולעשות סוכתו מסוככת בחבלים? וגם הם לא נועדו לצל, הם בכלל, הם לא נועדו בשביל, הם רק בשביל לקטות את החבלים. אין מי שיחשוב, מי שיטעה, מי שירצה פעם אחרת לצרף אותם. גם הגזרה לא שייכת בהם כל כך. לכן, נראה שגם הראשונים שמחמירים במקרה הזה של האילן, שצריך לנער אותו, כאן מחלק כביסה שלא שייך לנער אותה, מסתבר שהדבר יהיה מותר אף על פי כן. כיוון שלא שייך בכלל לסכך בהם את כל הסוכה כולה. זה כותב מורנו הרב בן משה הלוי בספר תפילה למשה. מה נשאר? נשאר דעת ריח, רבנו ישעיה, שכותב שאם יש לנו שלושה, פחות משלושה טפחים, בין ענף אחד של האילן לענף השני, אז רואים את הכל כאילו מחובר. ואז למרות שבתכלס האילן נתן לנו צל של 20%, אבל כיוון שמבחינה הלכתית יש לנו דין של דגות, מסתכלים את הכל כאילו הכל מחובר ברשת אחת ארוכה, אז זה נמצא סוכה שתחת סוכה, שהסוכה שלך מתחת סוכה של אילן פסול, ממילא היא פסולה. איך הוא כותב ריאז? יותר מזה, הבא. ריאז הוא מקל קצת. הוא אומר, אם הרמת את הסכך הפסול ביחד מהסכך הקשר, אז בזה כבר לא שייך לגוד. הבא, בסימן תו השכבה, יותר ממנו. הוא כותב שגם אם תערב את הסכך הפסול ביחד עם הקשר, למשל, אדם יש לו גרגולה מסוימת, שהיא עשויה מקורות של בטון, זה פסול לסכך מהם. בין קורה לקורה, נגיד קורה, קורה ערבייה, 10-20 סנטימטר, זה לא נורא, זה פחות משלושה צפחים. אבל בין קורה לקורה יש לו 23 סנטימטר. לפי הדין, כיוון שהחללים יותר גדולים מאותם קורות, אז אפשר לשים הרבה סכך כשר בחללים הללו, שירבה הסכך הכשר על הסכך הפסול של הקורות, ובזה הסוכה שלו תהיה קשרה. והבח לא, יש לנו כאן עניין של לבון, כיוון שבין סכך לסכך, בין קורה לקורה יש פחות משלושה צפחים, פחות מ-24 סנטימטרים, אז ראית הכל כאילו קורה אחת גדולה, כל הסכך הכשר שתשים באמצע לא יעזור שום דבר. ככה שיטתו של הבח. האחרונים באמת דוחים את הבח, כותבים שלא שייך לומר לבון, שדווקא כאשר יש לך חלל של אוויר, יש לך נגיד מחיצה של קנים, קנה עומד לידו עוד קנה במרחק נגיד 20 סנטימטר, ועוד 20 סנטימטר יש לך עוד קנה, ועוד קנה, ככה מחיצה ארוכה של כמה מטרים של קנים, קנה אחרי קנה אחרי קנה, אם בין אחד לחבור יש פחות משלושה צפחים, אז רואים את הכל כאילו מחיצה שלמה. זה אוויר שיש באמצע, אז הוא מתחבר. אבל כאן במקרה של הבא, ששמו סכך כשר בין קורה לקורה, איך התחבר הסכך הפסול לעשות לבון? הרי זה מין בשלום מינו, אוויר אתה יכול להגיד כמאן דלתי דמי. אבל כאן הסכך הכשר, איך תעלים אותו? איך נוכחים אחרי רוב, הסכך הכשר וזה כשר. אבל הדעת הראייה אז יותר מזה, מילה. הוא אומנם מקל במקרה של הבא, שאם הסכך הפסול מהורי מקשר לא אומר לבון, אבל במקרה שהסכך הפסול ניכר לעצמו, כמו במקרה של אילן, שהוא מעל לסוכה, ובין אילן, בין ענף לענף יש פחות משל הצפחים, הוא מחמיר, אומר, הכל נקרא לבון. גם חבלי כניסה, במציאות, יש בין חבל להבירו, 10, 8, 9 סנטימטרים, יש כאן לבון. לפי דעת ריאז צריך להחמיר את הדבר הזה. אבל רוב הראשונים לא מסכים לדעת ריאז, הוא כמעט דעת יחיד בראשונים. למה? מסביר מורה נורא בספר תפילת משה, נראה שכל אילן של לבון, זה לגבי מחיצות, יש כאן מחיצה וכאן מחיצה, אז לפי דין תורה, כאשר יש בין דבר מוצק להחבר פחות משלושה, אתה מחבר אותם הכל נקרא מחיצה. אבל כאן, אנחנו לא רוצים, לא אכפת לנו שיהיה מחיצה מלמעלה, שיהיה מחיצה. כל אתה מה שאתה רוצה לפסול משום סוכה שתחת סוכה. אז בשביל שיהיה שם סוכה לפסול, שיהיה סוכה תחת סוכה, אינה נקראת סוכה, אלא אם כן צילתה מרובה מחמתה. אז כאשר החבלי כביסה, גם אם אמר שמילים תורה נקראים לבוד, אבל חמתם הוא במצילתם. זה לא נקרא שיש להם שם של סכך פסול, שיפסלו את הסכך הגשה שמתחתיהם. זה נראה דעתם של רוב הראשונים לכל הדבר הזה. ברור שמקילים, הסברה שלהם נראה ככה. ובי הרע דוגמה לדבר הזה, יש בסדר דריקי יוסף של מרן החידה, בלכות מרכת הלבנה, תו כפה, בסימן תו כפה. שם הוא דן אדם שמסכן, נמצא בבית הסוהר, על לא עוול בכפו. הגיע הזמן בקעת הלבנה, הוא יודע, הוא משתחרר, יעבור פה הזמן של הברכה. יש לו חלון עם סורגים, הוא רואה את הלבנה יבד לסורגים. בין כל סורג לחברו, יש פתח קטן שלא יברח, כמובן. היינו אומר שזה נקרא לבוד, ואז נמלה אסור לו לברך בקעת הלבנה, או שמה, תכלס הוא רואה, בין מציץ מן החרקים, הוא רואה את הלבנה שיש שם, יכול לברך עליהם. ואמר אנחנו נדקה מטעים להקל, הטעם האחרון, כן, מה אכפת שזה נקרא לבוד וסתום? אבל כאן בראיית הלמידה, בן אדם רואה, אפילו יראה דרך מקום סתום, יכול לברך על הלבנה, הוא נהנה בראייתה. אז גם כאן, גם אם נאמר שמילים תורה, החבלי כביסה האלה נקראים לבוד, אבל סכך אין לי כאן, אלה אלה משום שסכך, צילתם, חמתם הוא בא מצילתם בשופי. לכן נראה שזה לדעתם של ראשון להקל. בנוסף לכך, קודם ראשונים בכלל מקומות, אבל תוספות לראש, לגוד להחמיר לאמרינן. מה הכוונה? כמו הדוגמה של הקורות שאמרנו. אדם שיש לו, נגיד, שני טפחים של סכך פסול, עוד 2.5 של סכך כשר, ועוד 2 טפחים של סכך פסול. עכשיו אם נעשה לגוד 2 ועוד 2, זה מגיע לסכך של 4 טפחים, לסכך פסול. אומר הראש, אומר תוספות, לגוד להחמיר לאמרינן. החיים הקלו עלינו לומר, לבוד, מה זה? זה דין תורה לבוד, אבל התורה שאמרה לבוד זה לגבי האדם שרוצה לבנות מחיצה, אז יגיד לבוד. כאן אתה רוצה להפעיל, להשאיר את הפסול כאילו כולו ברצף אחד, זה לא אומרים. למרות שיש כמה אחרונים שאמרו שאומרים לבות גם כן להחמיר, אבל בראשונים רובם מכילים הדבר הזה. ובתכלס רוב הראשונים מכילים אצלו במקרה הזה, לכן נראה שמעיקר הדין אפשר להקל. הביאו את ראיין ותשובת הרשב"א, שאלו אותו מה הדין לשים סולם על גבי הסחמור, יש פוסלים לשים סולם על גבי הסחמור, מותר לעשות. אז הרשב"א ניסה להסביר כמה חומרות שיש בסולם, נקרא כמו קורחת גדולה, כי חיברו אותם במסמרים, אבל אומר, אלה שמקילים, אנחנו בני ישראל, יש לנו מה לסמוך. הוא לא אמר כאן לגור, להחמיר, שום דבר. רואים מכאן שאפשר להקל בדבר הזה. לכן הלכה למעשה, חבלי כביסה שיש מעל הסוכה, לא פוסלים אותה. אם יש באותם חבלי כביסה בגדים, אז אם בגד אחד או שתיים, בוודאי שאפשר להקל. זה עדיין חמתו מרובה מצילתו. למרות שיש פנים מהירות, רוצה לומר, שכיוון שהבגד, אם תפרוס אותו, הוא יהיה רחב, יהיה בו ארבעה טפחים. אז הוא פוסל. יש נימן בגמרא שאם קורה שהיא רחבה ארבעה טפחים, למרות שאדם העמיד אותה לחוד שלה, אבל כיוון שאם תשכיב אותה, יהיה בה ארבעה טפחים, היא פסולה. אבל במרן העובדה זה לא ככה. גם פעמים יראות חזר בו. לכן אם יש בגד אחד או שתיים, ברור שאפשר להקל לשבת מתחתם. אבל אם מילאו את החבלים בגדים, היה משפחה ברוכת ילדים, כל החבלים עמוסים עד מילי מקום. מקרה כזה, אז בוודאי שצילתם מרובה מחמתם, אותו מקום, אז צריך להיזהר לא לשבת תחתיו. באמת בדרך כלל גם אין מציאות הזאת, ואחר המורה גם ככה לא מחפשים. אבל גם אם קרה מציאות כזאת, נזהרים לא לשבת מתחת אותם בגדים, ושאר הסוכה, על פי רוב, מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.